אתמול בערב הייתי בשיעור של הרבי שאתה ראית עכשיו.
רגע, רגע.
אז הוא נותן, אני מופיע שם.
טוב, בואו נתחיל. בפעם הקודמת, דיברתי על, על המשמעות של קבלה באלוה. אמרתי שם שהתמצית של האמונה, לפחות בהקשר היהודיים, זה הביטוי המעשי שלה. ואמרתי שהמוקד אמור להיות המקף, לא האמונה כשלעצמה ולא קיום המצוות כשלעצמו, אלא קיום מצוות בגלל האמונה. וזה בעצם המשמעות של אמונה. אמונה במובנה הפילוסופי המנותק, שיש אלוקים, או אפילו שהוא התגלה בסיני, לא משנה, אבל שזה לא מקרין לגביי, זה שייך לתחום הפילוסופיה, לא לתחום הדתי, זה דאיזם, זה לא תאיזם. במובן הדתי, אמונה יש לה משמעות רק כאשר היא מהווה בסיס לקיום מצוות, למחויבות דתית. זאת בעצם המשמעות של מה שראינו ברמב״ם בהלכות עבודה זרה, מה שהוא כינה שם קבלה באלוה. קבלה באלוה, הכוונה שאתה מקיים מצוות, בגלל שהקדוש ברוך הוא האלוה שלך. להבדיל ממישהו שמקיים מצוות בגלל אהבה, יראה משיקולים כאלה או אחרים, שזה לא באמת עבודה דתית, לא עבודה דתית לשמה לפחות, ולכן כמו שזה לא עבודה דתית ביחס לעבודה זרה, זה גם לא עבודה דתית ביחס לעבודת השם. זה כנגד זה. מה שאני רוצה להתחיל עכשיו, זה להדגים את זה בעוד שני מקורות מהרמב״ם. ראינו את זה גם בהקשר של, בהקשר בהלכות תשובה בפרק י', ששם הרמב״ם מדבר על לעשות האמת מפני ש...
הרב, אולי אתה יכול להשתיק את כולם, יש פה הרבה רעש.
שם הרמב״ם מדבר על לעשות האמת מפני שהוא אמת, ודיברנו שם על המהלך של ההלכות האלה, למה ההמשך לא סותר את מה שהוא אמר שם, ככה הרמב״ם מפרש שם את המושג אהבה. אהבה לקדוש ברוך הוא פירושו לעשות האמת מפני שהוא אמת, ולכן אמרתי שזה לא סותר את מה שהוא אומר בהלכות עבודה זרה, ששם הוא אומר שאסור לעבוד עבודה זרה, ואני משלים גם את עבודת השם, מתוך אהבה או יראה. שם הוא מדבר על אהבה ויראה במובנם האמוציונלי. אבל פה הוא מדבר על אהבה במובן של לעשות האמת מפני שהוא אמת. וזה בדיוק המשמעות של עבודה דתית, ואמרתי שאם אני אומר לבן אדם, תשמע, הקדוש ברוך הוא האלוקים, אומר לי, אוקיי, אני מקבל. עכשיו אני אומר, טוב, אז עכשיו צריך לקיים מצוות. שואלתי, למה? כי הוא ציווה. אז מה אם הוא ציווה? טוב, אני יודע שהוא אלוקים, אני יודע שהוא ציווה. מי אמר שצריך לקיים מצוות? אז אמרתי שזה בעצם איזשהו סוג של אי-הבנה, אי אפשר לענות לשאלה כזאת. אם הוא לא מבין שבעצם מה שהקדוש ברוך הוא מצווה צריך לקיים, אז הוא לא אלוה מבחינתו. הוא טועה כשהוא חושב שגם לדעתו הקדוש ברוך הוא האלוה. זה לא. אם הוא מקבל אותו כאלוה, פירוש הדבר, מה שהוא אומר אני עושה. זה נקרא אלוה. זה כמו שכשאני אומר לך, תראה, המוסר אומר שאסור לרצוח. אז אתה לא יכול, כן דיברתי על זה, אז אתה לא יכול להגיד, כן, אני מסכים שהמוסר אומר שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח? אם אתה שואל את השאלה הזאת, אז אתה לא מבין את המשפט, המוסר אומר שאסור לרצוח. או שאתה לא מבין, או שלא מקבל, לא משנה, אבל אתה לא מחזיק במשפט הזה, כי אם אתה מחזיק במשפט הזה, אין מקום לשאלה, אז למה לא לרצוח? זאת המשמעות, מה שהמוסר אומר, זה מה שצריך לעשות. זה נובע מההגדרה של, של, של המוסר אומר. כן, זאת המשמעות. זה לא כמו פלוני אומר או אלמוני אומר. אם הם אומרים, הם אומרים, אז מה הם אומרים ואני לא חייב לקיים. כשאני אומר, המוסר אומר, זה משהו אחר לגמרי. ובאותה מידה, כשאני אומר, אלוקים אומר, או אלוקים מצווה, אז המשמעות היא שצריך לעשות. אין פה עוד שאלה, רגע, אני מבין שהוא מצווה, אבל מי אמר שהוא צריך לעשות? עוד פעם, אני מבין שהוא אלוקים והוא מצווה. זה שהוא מצווה, זה לא מה שצריך לעשות. אבל זה שהוא אלוקים והוא מצווה, אלוקים שמצווה, זאת המשמעות, זה מושג אלוקים. לכן אמרתי שגם בתורה, דיינים קרואים אלוהים. למה דיינים קרואים אלוהים? הגמרא בתחילת סנהדרין, ששלוש פעמים אלוהים, משם לומדים בית של שלושה, כן, ונקרב בעל הבית על האלוהים, זאת אומרת, זה הדיינים. למה אלוהים זה דיינים? למה דיינים נקראים אלוהים במקרא? כי דיין, יש לו סמכות, מה שהוא אומר צריך לעשות. זה נקרא דיין. להבדיל ממישהו אחר, תלמיד חכם, לא משנה מה. מה שהוא אומר אתה לא צריך לעשות, הוא תלמיד חכם, אבל אני לא רוצה לעשות, הוא לא חייב, יש לי פרשנות אחרת. בסדר? אבל דיין, אתה לא יכול להגיד, יש לי פרשנות אחרת, אז אני לא אקיים את פסק הדין. לא תקיים, תבוא המשטרה. דיין צריך לקיים את דבריו, לא כי הוא צודק, אלא כי יש לו סמכות במובנה הפורמלי, כי אני דיברתי על זה כמה פעמים, להבדל בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית. מי שיש לו סמכות פורמלית זה בעצם אלוהים. או מישהו שיונק מכוחו של אלוהים. לקבל על עצמך סמכות פורמלית אחרת, שהיא לא אלוהים, זה עבודה זרה. לכן כשאתה אומר שאני עובד עבודה זרה מאהבה או מהירה, זה לא עבודה זרה. אבל אם אני מקבל אותה באלוה, פירוש הדבר, אני רואה באליל מקור סמכות פורמלית. כמו הקדוש ברוך הוא. זה עבודה זרה.
ולציית לדיין זה לא עבודה זרה?
אתה שומע?
לציית לדיין זה לא עבודה זרה?
מה שאמרתי. או האלוקים, או מי שמקבל ממנו את הסמכות. הקדוש ברוך הוא יכול להציל סמכות על גורמים אחרים. הוא אומר לנו, תשמעו בכל הדיינים. בסדר? אז זה בעצם זה מה שנקרא לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא. כי הוא עצמו אמר לשמוע בכל הדיינים. אבל אין מקור סמכות פורמלית אחר. ואת אם יהיה מקור סמכות פורמלית אחר, שלא בא מהקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. ואת מי שמציית לחוק, בגלל שהחוק הוא סמכות פורמלית, בלי קשר לקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. עבודה זרה, אני אומר אותו, לפחות ברעיון, אני לא 100% בטוח שיש פה ממש איסור עבודה זרה, אבל אני גם לא שולל את זה. יכול להיות שזה ממש איסור עבודה זרה.
כן, אבל אז כשאני שומע, כשאני מציית לכנסת, אז בעצם אני צריך לציית לו במקור של הקדוש ברוך הוא.
נכון. שעוד פעם, כל אחד והנמקות שלו, אבל הנמקות האלה, נגיד עקרונות מוסריים כאלה או אחרים, שבגללם אני מחליט לציית למה שהכנסת אומרת, העקרונות האלה הם אחת משתיים. או שזה תועלת, ואז בסדר, זה לא קשור, זה לא סמכות פורמלית. אני עושה את זה מאהבה או מהירה. לעשות את זה לתועלת זה כמו לעשות מאהבה או מהירה. או שאני מבין שהמוסר מחייב אותי. והמוסר, התוקף שלו בא מאלוקים. אז לכן, בסופו של דבר, זה הכל מתחיל ממנו. לכן, אותו דבר, מוסר, מה שאנשים חושבים כמוסר קנטיאני, שבעיניי זה לא נכון, אבל מה שאנשים חושבים כמוסר קנטיאני, שזה כאילו מתחיל באדם, זה עבודה זרה. זה גם עבודה זרה וגם שטות, כמובן. זה שטות כי מה פתאום לציית למשהו שמקורו באדם? אלא אם כן, יש תועלת, בסדר, זה לא נקרא לציית, זה נקרא לעשות את זה כי זה מועיל לי, כי יש לי שיקולים, מאהבה או מהירה, בסדר? אבל לציית כי כך חייבים, למשהו שהוא סתם החלטה של בני אדם, מה פתאום? זה גם איסור עבודה זרה וזה גם טיפשות, של הרמב״ם כידוע זה אותו דבר, האיסור לעבוד עבודה זרה זה איסור להיות טיפש. ובכלל, להזדקק, לא תעוננו, לא תנחשו, וכל הדברים האלה, כל המשפחה של האיסורים האלה, לפי הרמב״ם, זה בעצם איסור להיות טיפש, זה הכל. זאת אומרת, יש רשמים אחרים שתופסים שיש בכוחות האלה ממשות, ואז יש איסור לציית להם, למרות שזה לא טיפשות לציית להם, כי יש להם כוחות, אבל אז זה איסור. הרמב״ם אומר, זה סתם איסור להיות טיפש. אוקיי. שומע? כן?
יש לי שאלה. גר שבא והוא אומר שהוא אתאיסט, אבל הוא יקבל את כל המצוות, הוא יעשה את הכל. אם זה גירות?
ברור שלא. גוי גמור. גוי גמור עצום ורב.
אוקיי.
הוא לא מקבל על עצמו מצוות, הוא מקבל על עצמו התנהגות. מצוות זה להיות, להיענות למצווה, למצווה. זה נקרא מצוות. הנה עכשיו אני בדיוק מגיע לזה עכשיו. אז פה אני רוצה להביא בדיוק לנקודה הזאת, אני רוצה להביא עוד שני מקורות ברמב״ם, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, הזכרתי את זה כבר בעבר, אני מניח, אני כבר לא זוכר מתי ואיפה, אבל בדברים שראינו בעבר, בסוף פרק ח' בהלכות מלכים, אני משתף את הטקסט, הרמב״ם כותב ככה, כל המקבל, אחד יהוד א', כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרעי הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ופה הגרסה היא אלא מחכמיהם, לא ולא מחכמיהם, הגרסה הנכונה זה אלא מחכמיהם. הוא ברמב"ם פרנקל ועוד. מה זה בעצם אומר? הרמב"ם אומר ככה, יש, הגויים מחולקים בהלכה לשתי קטגוריות. יש גוי רגיל, ויש גוי שנקרא גר תושב. נקרא גר תושב בגלל שאפשר להשאיר אותו לחיות בינינו בארץ ישראל. הוא יכול להיות תושב בארץ ישראל בתור גוי. זה לא גר צדק, אלא זה גר תושב. זאת אומרת, הוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, לא שהוא מתגייר. אז בשביל להיות גר תושב, אתה צריך לקבל על עצמך שבע מצוות בני נוח בפני, בפני בית דין. הרב קוק כבר כותב שהיום אולי לא צריך בית דין, יש איזושהי חזקה שגויים נורמליים כן מחויבים לשבע מצוות בני נוח. כי צריך לזכור שהגויים שחזל הכירו בזמנם, הם באמת היו גויים שהיו יהודים מאוד בהתנהגות האנושית שלהם, לא רק בשאלה של עבודה זרה ואיסורים, אלא גם ברמה האנושית. ולכן החזקה של הגוי הייתה שהוא פרא אדם. בשביל לצאת מהחזקה הוא צריך לעמוד בפני שלושה דיינים, לקבל על עצמו, להגיד אני בן אדם, זה הכל. במקום שבו הנורמות המקובלות כבר התפשטו בעולם, ועכשיו כבר בסך הכל גם הגויים מבינים שצריך להיות בני אדם, אז שם אומר הרב קוק, אז לא צריך קבלה בפני בית דין של שלושה, כי אתה לא בא להוציא גוי מחזקתו, אין כבר את החזקה ההפוכה, אז לא צריך לעמוד בפני בית דין. ככה נדמה לי שזה הנימוק שעומד מאחורי האמירה של הרב קוק. בכל מקרה, אם אני חוזר לרמב״ם, אז הרמב״ם מדבר כאן על דיני גר תושב. הוא אומר שמי שמקבל שבע מצוות ונזהר לעשותם, הרי זה מחסידי אומות העולם, זה גר תושב. ויש לו חלק לעולם הבא. כן? זה לא סתם טכנית שמותר להשאיר אותו פה לגור בינינו, אלא יש לו גם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, יש לזה משמעות דתית למה שהוא עושה. אלה מצוות. מצוות שחייבים בהם בני נוח. גם לגויים יש מצוות. שבע מצוות בני נוח זה מצוות. והוא, אומר הרמב״ם, שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. זה מותנה בכך, שהגוי הזה מקבל על עצמו את השבע מצוות בני נוח, אבל לא מספיק, אלא הוא מקבל על עצמו את השבע מצוות בני נוח, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עליהן בתורה שניתנה לנו בסיני על ידי משה רבינו. וגם, גם אם כתוב בתורה שזה הצטוו על זה בני נוח בעבר, עדיין הגוי הזה מקיים את זה לא בגלל הציווי שזה ניתן לבני נוח, אלא בגלל שהתורה אומרת שזה הצטוו על זה בני נוח. בסוף בסוף זה מהתורה. בלי זה הוא לא גר תושב, חידוש מאוד גדול. בלי זה הוא לא גר תושב. ולכן אומר הרמב״ם, אבל אם עשאן מפני הכרעי הדעת, חזרנו בדיוק לאותו יסוד שמלווה אותנו, לכן אני הגעתי פה לרמב״ם הזה, אם הגוי הזה מחליט לעשות את המצוות שלו, הוא עושה את כולן, הכל בסדר, אבל הוא עושה את זה כי זה הגיוני ומוסרי, לא כי הקדוש ברוך הוא ציווה על ידי משה רבינו בסיני. אין זה גר תושב, ולא מחסידי אומות העולם, אסור להשאיר אותו לגור בארץ, הוא מקיים את השם המצוות בני נוח, מה הבעיה? הוא מתנהג בסדר, אבל הוא לא עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, בסיני, בתורה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל לא על ידי משה רבינו בסיני, גם לא טוב. הקדוש ברוך הוא ציווה על ידי משה בתורה. אגב, גויים הנוצרים והמוסלמים מקבלים את התורה, באופן עקרוני, זאת אומרת, את הציווי, את מעמד הר סיני, הם מקבלים. זה נקודה מאוד עדינה פה, אפשר לדון עליה קצת, אבל זאת הטענה העקרונית. אז הוא אומר, זה לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. בהתחלה הוא כותב, ולא מחכמיהם, אבל אמרתי, הגרסה היא אלא מחכמיהם. מה הכוונה לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם? אז בתרגום שלי אני חושב שהכוונה, הוא לא, אין למעשים שלו ערך דתי, הוא לא מחסידי אומות העולם, הוא לא, זה לא, לא מצוות, אלא מחכמיהם, הוא מתנהג טוב, הוא מתנהג בחוכמה, הוא מתנהג בדרך מוסרית, אבל הוא לא מחסידי אומות העולם, אין לזה משמעות דתית, זה לא מצווה, זה מעשה טוב, הוא איש מוסרי, הוא איש טוב, הוא מתנהג טוב, זה כמו אתאיסט, שמתנהג על פי המוסר. אתאיסט שמתנהג על פי המוסר, לדעתי הוא לא עקבי. לא שמתנהג על פי המוסר, שמאמין בתקפותו של המוסר. מי שמתנהג על פי המוסר יכול להיות עקבי. מי שמאמין בתקפותו של המוסר הוא לא עקבי. אבל יש כאלה. אז במובן ההתנהגותי הם אנשים טובים, ובסדר גמור לחיות איתם, והכל מצוין. אז הרמב"ם אומר נכון, הם חכמים, במובן הזה הם בני תרבות, הם אנשים שמדברים נכון, הם מתנהגים נכון. אבל הם לא מחסידי אומות העולם, אין לזה משמעות דתית, של חסידות. הם לא, זה לא פעולה שהיא מצווה, זה פעולה טובה, פעולה מוסרית, הם בני אדם טובים. אבל אין לזה ערך דתי. עכשיו, כמו שאמרתי ברמב"ם מלכות עבודה זרה, גם כאן אני עושה את אותה הרחבה, שם הרמב"ם דיבר על מה זה עובד עבודה זרה, ואני אמרתי, אותו הדבר זה גם מה זה עובד השם. כן, עבודה מאהבה ומהירה זה לא עבודה זרה, גם עבודת השם מאהבה ומהירה זה לא עבודת השם. עכשיו אני אומר אותו דבר פה, הרמב"ם מדבר פה על גר תושב, אבל זה נכון לכל יהודי בכל הקשר. יהודי שמקיים מצוות בגלל הכרעי הדעת, כי ככה זה הגיוני, מוסרי, מה שלא יהיה, הוא מחכמים, הוא מהחכמים, אבל לא מהחסידים, אין לזה ערך דתי. יש לזה אולי ערך אנושי, מוסרי, הוא אדם טוב, מה שלא יהיה, אבל אין לזה ערך דתי. מה שהרמב״ם אומר כאן זה לא רק על גר תושב ועל גוי, זה גם על יהודי. אגב, תסתכלו ברמב״ם פרנקל בספר המפתח על אותה הלכה, אתם תראו כמה אחרונים שכותבים את זה. יש אחד נדמה לי שמופיע שם שאומר שלא, שזה רק על גוי. כי אצל יהודי יש תמיד נקודה פנימית שהוא רוצה לעבוד את השם, לא יודע כל המיסטיקות האלה שאני לא מבין אותם ולא מסכים איתם, אבל 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 יש כמה אחרונים שכותבים בצורה פשוטה, וזה ברור בסברה, אותה סברה שמביאה את הרמב״ם להגיד את זה על גוי, היא נכונה גם ליהודי. שיהודי שלא עושה את הדברים בגלל שזאת מצווה, אז זה לא מצווה. אולי הוא איש טוב, הכל בסדר, אבל מצווה זה לא. זה אחד העם, דיברנו על אחד העם, שמצדד בשמירת השבת, בהיצמדות למורשת שלנו, למסורת הלאומית שלנו, לתרבות שלנו, כל זה אינה מצווה. דיברתי על הנחת תפילין, נדמה לי. כאן הנחת תפילין ברחוב, זאת לא מצוות תפילין, מי שהניח תפילין על ידי חבדניקים ברחוב, חזר בתשובה בצהריים, צריך להניח תפילין בברכה עוד פעם, הוא לא קיים מצווה. דבר, כשהוא לא הניח את התפילין בבוקר, מתוך אמונה בציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני, אם הוא כן מאמין בזה ורק מחפף, זה משהו אחר, אם הוא לא מאמין בזה, והוא עשה את זה סתם מסיבות כאלה ואחרות, אז זה לא רלוונטי. ולכן הרמב״ם בעצם לדעתי אומר משהו שנכון גם ליהודים ולא רק לגויים. שבסופו של דבר קיום מצוות יכול להיחשב כמצווה, רק אם אתה עושה את זה בגלל ההיענות לציווי, ולא בגלל הכרעי הדעת. אתם רואים את האנלוגיה לעבודה מאהבה או מיראה. זה לא מתועלת, לא מסיבות של מקור תוקף אחר, בגלל הקדוש ברוך הוא, זה מקור התוקף היחידי שיכול להיות. אפשר לשאול, כן?
לרמב״ם הזה יש מקור?
אז זה תוהים פה הנושא כלים, לא ברור. יש כאלה שמביאים איזה מדרש מידח כזה שמצאו באיזשהו מקום, ושם כתוב פחות או יותר העניין הזה, אבל אני לא חושב שצריך להגיע לזה, הרמב״ם אומר את זה מסברה לדעתי. זו סברה פשוטה, לא צריך לזה מקור, לא מה לקרוא הסברה הוא.
אבל יש מקור
מי שמחפש יש שם, הביאו לו איזשהו מקור ממדרש.
יש מקור בחולין, המשנה בחולין לגבי...
אני מגיע אליה עוד מעט. אז אפשר לדון למה ההלכה הזאת מובאת כאן, אם זה נכון לכל יהודי, אז למה הרמב״ם מביא זה פה בהלכות מלכים לגבי גר תושב? התשובה לזה לדעתי מאוד פשוטה. המצוות שבהן מדובר ביחס לגר תושב, זה שבע מצוות בני נוח. והרמב״ם כותב למעלה יותר בהלכות מלכים, שאלה מצוות שהדעת נוטה להן. זה מצוות הגיוניות, מצוות מוסריות, פטר חמור, אכילת חזיר, בדם, כל דברים כאלה, זה לא, אין להם שום מבוא בסברה למצוות האחרות. אז שם, אין אבא אמינה לקיים את זה בגלל הכרעי הדעת. מי שלא עושה את זה בגלל מחויבות לקדוש ברוך הוא, למה שיעשה את זה? אז אם אתה מחפש דוגמה למצוות כאלה, שבהם יכול לבוא מישהו ולומר, אני עושה את זה בגלל הכרעי הדעת, ועל זה הרמב״ם רוצה לומר שלזה אין ערך דתי, הדוגמאות הן שבע מצוות בני נוח. לכן הרמב״ם אומר את הדברים האלה דווקא על שבע מצוות בני נוח, כי שם באמת זה המצוות התשתית האנושית שכל אדם חייב בה, לא רק יהודים, לכן זה גם מחייב את כל העולם, כי זה תשתית אנושית, זה לא קשור לקומה הדתית המיוחדת. אוקיי? שהיא מיוחדת רק ליהודים. אומר הרמב״ם, אבל גם בתשתית האנושית הכללית, גם שם יש מימד דתי. זה החידוש שלו. זאת אומרת, אתה יכול להיות בן אדם, אתה לא יכול להיות דתי, גם דתי לא יהודי. אתה לא יכול להיות, אם אתה לא עושה את זה בגלל שבע מצוות בני נוח. אתה יכול להיות בן אדם. יכול להיות בן אדם שהוא מתנהג טוב, הכל בסדר. אבל משמעות דתית, גם לא דתית יהודית, לא יכולה להיות לך. אתה לא גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, אם אתה לא עושה את זה, בגלל הציווי שניתן למשה בסיני.
מה עם עבר מן החי?
אתה שומע?
עבר מן החי.
כן. אז למה באמת אלה המצוות? הרמב"ם אומר שזה הדעת נוטה להם, ובאמת על עבר מן החי יש מקום לדון? יש כאלה שיגידו לך שגם בזה יש היגיון, או לא היגיון, אלא רגש מוסרי, אתה לא אוכל עבר מן החי, מין כזה כמו בהמה, לא יודע. צריך לדון, יכול להיות שזה, מה שאני קראתי פעם באיזה טור, ערכים אסתטיים, לא ערכים, ערכים אתיים. יש ערכים, אתה יודע, הבאתי שם דוגמאות, יש פסיכולוג אמריקאי בשם הייט, והוא חוקר את הפסיכולוגיה של המוסר. אז הוא מביא שם כמה דוגמאות קצת דוחות, אז אני מבקש מכילה, אבל הוא מביא שם כמה דוגמאות, למשל בן אדם קונה אוף כפו במקרר, מביא אותו הביתה, בועל אותו, ואז מבשל אותו ואוכל אותו. האם יש פה משהו שהוא לא מוסרי? מה הבעיה? במי הוא פגע? אפילו לא באוף. אז מה הבעיה פה? איכשהו בכל זאת אנחנו מרגישים דחייה כלפי התנהגות כזאת. למה? אז אני קראתי לזה שם ערכים אסתטיים, לא ערכים אתיים. יש משהו איכשהו, זה לא התנהגות אנושית מאותה, לא יודע, זה ירוד באיזשהו מובן, זה לא בגלל שזה פוגע במישהו. אז יכול להיות שעבר מן החי שייך למשפחה הזאת, אני לא יודע, או שהרמב״ם חושב שיש בזה גם בעיה מוסרית, אבל תכלס זה מה שהוא כותב. וגם אם עבר מן החי לא שייך לזה, זה לא חשוב, כי רוב המצוות של בני נוח הם כן כאלה. אז אם אתה רוצה להגיד את היסוד הזה של הרמב״ם, מאוד סביר שתגיד אותו בהקשר של בני נוח, כי פה עולה אהבה אמינה לעשות את זה בגלל הכרעי הדעת, גם אם בעבר מן החי זה לא. זה לא כך משנה. אז זה, אני חושב, זה ממשיך את מה שראינו מהרמב״ם בפעם הקודמת, שבעצם קיום המצוות, בפעם הקודמת דיברתי על זה, שאמונה דתית אין לה משמעות אם היא לא באה לידי ביטוי בקיום מצוות. עכשיו אני מדבר על הצד ההפוך. לקיום מצוות אין משמעות, אלא אם הוא בא מתוך האמונה הדתית. ואתם רואים, שני הדברים האלה ביחד, זה מה שקראתי בשיעור הקודם, המקף. זאת אומרת, לא האמונה לחוד, ולא קיום המצוות לחוד, אלא קיום מצוות בגלל האמונה. הבגלל הזה, המקף הזה, הוא הדבר החשוב. אוקיי? באמת הוזכר פה קודם, שהרמב״ם כותב דברים דומים בעוד מקום, זה בפירוש המשנה בחולין, בפרק גידע נשה, יש שם מחלוקת תנאים, זה פרק זין בחולין, זה פרק גידע נשה, משנה ו', המשנה האחרונה. נוהג בתהורה ואינו נוהג בתמאה. רבי יהודה אומר אף בתמאה. זאת אומרת, מה קורה עם גיד הנשה של בהמה תמאה, בהמה שאסורה באכילה? גיד הנשה של חזיר. מה השאלה? הרי במקום אחר אסור לאכול את זה, כי אסור לאכול חזיר. השאלה היא, מי שאוכל גיד הנשה מחזיר עובר שתיים, גם על איסור גיד הנשה וגם על איסור חזיר. אז רבי יהודה אומר שכן. איסור גיד הנשה נוהג, סליחה, רבי יהודה אומר שלא. איסור גיד הנשה נוהג בתהורה, אבל לא נוהג בתמאה. חכמים אומרים שלא, רבי יהודה אומר אב בתמאה, רבי יהודה אומר שזה נוהג גם בתמאה. אמר רבי יהודה, כן, עכשיו רבי יהודה מעלה טיעון כנגד חכמים, נדיר אגב במשניות, שבתוך המשנה עצמה מופיע כבר מסע ומתן בין הדעות, ולא רק מצוטטות הדעות. אמר רבי יהודה, והלא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, כן, מאיפה גיד הנשה? מאחרי המאבק עם המלאך, ועדיין בהמה תמאה מותרת להם. הרי שם בשלב ההוא עוד לא היה איסור על בהמות טמאות. אז אם היה איסור שם על גיד הנשה, הוא כנראה נהג בין בבהמה טמאה, בין בבהמה טהורה. אז הנה הראיה שיש איסור גיד הנשה גם בטמאה. אומרים לו חכמים, אמרו לו, בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו. בעצם האיסור הזה נאמר בסיני. כשסידרו את התורה, אז סידרו אותה על סדר האירועים. ולכן בעצם סידרו את זה בסיפור של יעקב עם המלאך. אגב, זה מאוד מעניין, כי פה גם בפשט התורה זה ככה. כי בפשט התורה כתוב, על כן לא יוכלו בני ישראל להגיד אנשיה עד עצם היום הזה. כל הפסוקים האלה של עד עצם היום הזה, כידוע, מעוררים בעיות כבר אצל הראשונים, ובוודאי אצל החוקרים בימינו, מה זה עד עצם היום הזה, רואים שזה נכתב באיזה רטרוספקטיבה. זאת אומרת, אני מסתכל אחורה, זה מישהו, זה כותב מאוחר, כתב את זה, הוא אומר עד עצם היום הזה, כן, מלכי המלכים שמלכו באדום, וכל מיני דברים כאלה. אז רואים שזה נכתב בתקופה מאוחרת יותר, במבט על ההיסטוריה, זה לא נכתב באותו זמן. אז פה יש דיונים, מתי ניתנה תורה, מתי נכתבה התורה, כל הפלפולים עם ביקורת המקרא. אבל פה אומרים חכמים, יש בזה תשובה פשוטה, זה נאמר בסיני, ולכן בסיני כשסידרו את התורה, ותיארו את מה שקרה את יעקב עם המלאך, וגם כתבו על כן לא יוכלו בני ישראל להגיד אנשי, הם כותבים את זה בשלב של מעמד הר סיני, לא הם, התורה כותבת את זה בשלב של מעמד הר סיני, ולכן היא אומרת עד עצם היום הזה, מאז יעקב אבינו, עד עצם היום הזה. לכן פה זה ממש הסבר יפה לפסוק הזה של עד עצם היום הזה. מה קורה עם אירועים שקרו אחרי מעמד הר סיני שלהם כתוב עד עצם היום הזה? זאת שאלה יותר קשה. אבל אירועים שנכתבו, שמתארים דברים שקרו לפני מעמד הר סיני, זה לא בעיה. עד עצם היום הזה הכוונה מהפרספקטיבה של מעמד הר סיני. אנחנו מסתכלים אחורה, אז אומרים לי עד עצם היום הזה. בכל אופן, אז זה מה שכתוב במשנה כאן. אומר הרמב״ם, בפירוש המשנה, כן? בשים לבך, רואים את זה? זה שיתוף, נכון? כן. בשים לבך לכלל הגדול הזה, המובא במשנה זו, והוא אומרם, מסיני נאסר. והוא, שאתה צריך לדעת, שכל מה שאנו נזהרים ממנו, או עושים אותו היום, אין אנו עושים זאת, אלא מפני ציווי השם על ידי משה. לא מפני שהשם ציווה בכך לנביאים שקדמו, מזכיר לכם את הרמב״ם מלכות מלכים, שבני נוח לא עושים את זה כי נוח הצטווה בשבע מצוות, אלא בגלל שבתורה כתוב שנוח הצטווה. ממש אותו דבר. דוגמה לכך, אין אנו אוכלים עבר מן החי, לא מפני שהשם אסר על בני נוח עבר מן החי, אלא מפני שמשה אסר עלינו עבר מן החי, במה שנצטווה בסיני, שישאר עבר מן החי אסור. פה הוא רומז לגמרא בסנהדרין, כן, ש... כל דבר שנאמר וחזר ונשנה בסיני, נאמר לישראל. וכן אין אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה להימול, כמו שמל אברהם עליו השלום. וכן גיד אנשי, אין אנו נמשכים בו אחר איסור יעקב אבינו, אלא ציווי משה רבינו. הלא תראה אומר ראיה של הרמב״ם, הלא תראה אומרם 613 מצוות, נאמרו לו למשה בסיני, וכל אלה מכלל המצוות. הגמרא במכות אומרת, 613 מצוות נאמרו למשה בסיני. ואם לא מקבלים את מה שהרמב״ם אומר כאן, יש כמה מצוות שנאמרו לפני משה בסיני. אז לא 613 נאמרו בסיני. זה האמת שזה לא ראיה כל כך גדולה כמובן, אבל הרמב״ם אומר, אם כתוב 613 מצוות נאמרו בסיני, פירוש הדבר שכל ה-613 נאמרו בסיני. גם אלה שנאמרו קודם, אנחנו מקיימים אותם בגלל שהם חזרו ונשנו בסיני. שם הצטווינו לחזור ולקיים את מה שנצטווינו בעבר.
ומה, רבי יהודה חולק על זה?
לא שומע?
ורבי יהודה חולק על זה?
רבי יהודה, או שהוא חולק על זה, או שהוא אומר, זה לא משנה, הראיה שלו עדיין יכולה להיות קיימת. כי הרי מה זה משנה, שחזרנו והצטווינו בהר סיני לקיים את מה שהיה שם. הוא שואל, אבל מה היה שם? הרי שם כשהם התחילו לאכול גיד אנשי, הרי לא היה הבדל בין בהמת טמאה וטהורה, נכון? אז ודאי הם לא אכלו גיד אנשי גם בטמאה. עכשיו חזרנו בסיני והצטווינו על מה שהיה שם. בסדר, הצטווינו על מה שהיה שם. אנחנו עושים את זה בגלל הר סיני, אבל את מה אנחנו עושים? את מה שעשו אז, שזה לא היה הבדל בין טמאה לטהורה. הראיה שלא יכולה עדיין לעמוד, עד כדי כך שהשאלה מה חכמים בכלל ענו לו. טוב, אבל זה אפשר להיכנס לזה, זה דיון אחר. בכל מקרה, אז לכאורה, הייתי אומר אפילו יותר מזה, לא רק שהרמב״ם פה ממשיך את שיטתו בעקביות, שמבחינתו אין ערך לקיום, ערך דתי, לקיום מצוות, רק אם אתה עושה את זה בגלל ציווי הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. עד כדי כך שהייתי אפילו אומר, שאני לא מבין למה הנושאי כלים של הרמב״ם בהלכות מלכים, מחפשים לו מקור, הנה המקור זה המשנה הזאת בחולין, מה שחכמים עונים לרבי יהודה. אגב, לא כל המפרשים פה מפרשים כמו הרמב״ם, אבל לא משנה, הרמב״ם פירש את המשנה ככה, ברגע שהוא מפרש את המשנה ככה, אז לכאורה זה המקור למה שהוא כותב, בהלכות מלכים. אז מה, מה השאלה, למה צריך לחפש מדרשים ומקורות אחרים? הנה, זה כתוב במפורש במשנה, משנה שהיא מסע ומתן הלכתי. אז אני חושב שזה לא נכון. ומה שכתוב פה הוא יסוד קצת שונה ממה שכתוב בהלכות מלכים, למרות הדמיון. זה היה לי פעם ויכוח באיזה פאנל בפקולטה למשפטים בבר אילן. הנשקה טען שזה אותו יסוד, ואני טענתי שזה לא נכון. יש שני יסודות שונים, ואני אסביר. יש בהגות המשפטית המקובלת, בהגות המשפטית יש תפיסה שנקראת פוזיטיביזם. פוזיטיביזם זה תפיסה שרואה את המערכת החוקית כאיזושהי מערכת היררכית, כמו מערכת אקסיומטית, כן? כמו מערכת גיאומטריה במתמטיקה. אקסיומות, משפטים נגזרים, משפטים שנגזרים מהמשפטים הנגזרים וכן הלאה. ולפי התפיסה הזאת, התפקיד של השופט הוא בסך הכל תפקיד להפעיל כלים לוגיים כדי לגזור מהכללים המשפטיים את התשובה לשאלה שבפניו. אוקיי? ככה תופס המשפט הגרמני למשל, או היום קצת פחות, אבל בעבר, הבונדסלו, מה שנקרא, בניגוד למשל למשפט הבריטי, המשפט המקובל, שמבוסס על קייזים, על תקדימים. והתפיסה הפוזיטיביסטית, היה הוגה משפטי יהודי בשם קלזן, הנס קלזן, והוא טען שביסוד, וככה נשמע סביר, ביסוד של כל מערכת משפטית, יושב מה שנקרא הנורמה הבסיסית, הגרונדנורם בגרמנית, כן, גרונד זה גראונד, הנורמה הבסיסית. מה זה אומר? זאת הנורמה היסודית שממנה מתחיל הכל. ממנה יוצאים החוקים, ואז החוקים הנגזרים, והתוצאות, וכל המבנה הלוגי המשפטי. בכל מערכת משפטית צריך להיות איזה גרונדנורם כזה. מה זה אומר הגרונדנורם הזה? הגרונדנורם הזה אומר, מכוח מה אנחנו דורשים מהבן אדם לציית לחוק. אז למשל במשפט הישראלי, הגרונד נורם זה הסמכות של הכנסת. מה שהכנסת קובעת, מחייב את האזרחים. נכון? זה הנורמה הבסיסית. מכאן והלאה, עכשיו יש את החוקים שהכנסת קבעה, בגלל הגרונד נורם, אז החוקים האלה מקבלים תוקף. מכוח החוקים האלה יכול להיות שיהיו עכשיו חוקים נגזרים. נגיד, אחד החוקים מאציל סמכות על מנכ״ל משרד התחבורה לתקן תקנות בתחומו. אז עכשיו גם זה מחייב, כי זה נגזר מהסמכות של הכנסת, שנתנה לשר התחבורה, שנתן למנכ״ל משרד התחבורה. וכן הלאה, אז יש פה מערכת לוגית אקסיומטית, שמתחילה מהגרונד נורם. עכשיו אני שואל, נגיד שבן אדם מציית לחוקי התעבורה, אבל הוא לא עושה את זה בגלל המחויבות לגרונד נורם. הוא עומד באור אדום, הוא לא עובר, אבל לא בגלל שהוא מאמין באמונה שלמה שצריך לציית לחוקי הכנסת. אלא כי הוא מפחד משוטר, או כי סתם לא בא לו, האור אדום לא בא לו טוב בעיניים. לא משנה, כל אחד והסיבות שלו. האם יש למחוקק איזושהי בעיה עם אדם כזה? ברור שלא, מה אכפת לי? כל עוד אתה מציית לחוק, הכל בסדר, תעשה זה מאיזה סיבה שאתה רוצה. לא תציית לחוק, נתלה אותך. זה הכל. לא מעניין אותי כקליפת השום, מה המוטיבציות שלך. זה לא חשוב. בעולם המשפטי מוטיבציות לא מעניינות. חוץ מהמשפט הפלילי שם, עם כוונה פלילית, אבל באופן עקרוני, בטח לא בקיום החוק, לא מעניין אותי למה אתה מקיים את החוק. העיקר שאתה קיים, זה הכל. עד כדי כך זה הולך למישור המעשי, שאי ידיעת החוק לא פותרת מעונש. זאת אומרת, מה שחשוב לי זה מה אתה עושה, לא מעניין אותי מה ידעת ומה התכוונת, ולמה עשית ולמה לא עשית, אני דורש התנהגות. זה הכל, התנהגות כזאת ולא כזאת. אני טוען, שהרמב״ם בפירוש המשנה בחולין מדבר על זה. מהי הנורמה הבסיסית שמכוחה אנחנו מחויבים לקיים את התורה? תשובה, ציווי הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. הנורמה הבסיסית פירוש הדבר, למה השופט שישפוט אותי על זה שעברתי על החוק, מכוח מה הוא בא אליי בטענות? מכוח מה יש לו סמכות לבוא אליי בטענות? זה לא מעניין אותי כאזרח. הרמב״ם בהלכות מלכים מדבר על משהו אחר לגמרי, שאין לו בכלל משמעות בהקשר החוקי הרגיל, האזרחי, רק בהקשר הדתי. וזה השאלה, מה צריכה להיות הכוונה שלי כשאני עובר, כשאני מקיים מצווה? לא למה תיאורטית צריך לקיים מצוות. זה לא שאלה בתיאוריה ההלכתית. זה שאלה הלכתית, בפרקטיקה ההלכתית. כשאני מקיים מצוות, מה צריך להיות לי בתודעה? האם אני צריך לקיים את זה בגלל אחרי הדת, או לא, אני צריך לקיים את זה בגלל ציווי הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. זה לא קשור אגב למצוות שיחות כוונה, זה כתבתי מאמר פעם. מצוות שיחות כוונה זה מחלוקת. שאלה אם אני צריך להתכוון לצאת ידי חובה, האם צריכה להיות כוונה נוכחת בפועל, במודעות שלי, או לא. הרמב"ם פה מדבר ברמה העקרונית, למה אני מקיים את המצווה באופן עקרוני, לא מה נוכח לי כרגע במודעות. האם אני עושה זה כי אני מחויב לציווייו של הקדוש ברוך הוא, אז אני מחסידי אומות העולם, או מחסידי היהודים, לא חסידות הבשט כמובן. אז אם לא, אז אני אולי מחכמיהם, אבל לא מחסידיהם. אבל זה באמת בשאלה מה המוטיבציה שלי לקיים את החוק. למה אני מקיים את החוק? זה מה שקובע האם הקיום הזה הוא מצווה או לא. זאת שאלה שאת המחוקק לא מעניינת. המחוקק לא מעניין אותו למה אתה מקיים את החוק, כל עוד אתה מקיים אותו, ולא עובר עליו. זאת שאלה דתית פר אקסלנס. וזה מופיע בהלכות מלכים. בפירוש המשנה בגיד הנשה, הרמב״ם אומר שהעיקרון המשפטי, שמעניין גם בהקשר המשפטי, נכון גם בעולם ההלכתי, שגם בעולם ההלכתי הנורמה הבסיסית, הגרונד נורם, שבגללה אנחנו מקיימים את ההלכה, זה ציווי של הקדוש, המחויבות לציווי של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. פה זה לא אמירה אליי מה אני צריך להתכוון כשאני מקיים. זאת אמירה לתיאוריה המטה-הלכתית. למה ההלכה תובעת ממך ציות? למה הדיין ישפוט אותך אם לא ציירתת? בגלל הציווי, המחויבות לציווי בסיני. מבינים את ההבדל? זה לא אותו יסוד. כמובן זאת אותה אמירה שהציווי מסיני הוא הבסיס, אבל יש פה שתי השלכות שונות שלה. השלכה האחת היא השלכה בתיאוריה המטה-משפטית. למה באמת המערכת המשפטית רואה שעל האזרחים יש חובה לציית לה? למה היא חושבת שיש עלינו חובה? כי צריך לציית לציווי בסיני. זאת התשובה לתיאוריה המטה-הלכתית. שאלה שנייה, מה צריכה להיות המוטיבציה שלי בפועל? לא למה תיאורטית אני מחויב, אלא כשאני ניגש לקיים מצווה, למה אני אמור לעשות את זה? למה, מה אמור להניע אותי כשאני עושה את זה? הציווי בסיני. זה יסוד אחר לגמרי. פה זה דרישה איך מקיימים מצוות, לא למה לקיים מצוות ברמה התיאורטית, אלא איך מקיימים מצוות. בלי זה זאת לא מצווה. אם לא עשית זה בגלל זה, זאת לא מצווה. אתם מבינים שזה יסוד שונה לגמרי. ולכן אי אפשר ללמוד מפירוש המשנה בחולין, את הרמב״ם בהלכות מלכים. זה לא המקור. ולכן מחפשים לו מקור אחר, מדרש, אומר, אבל אמרתי, זה סברה פשוטה, לא הייתי צריך שום מקור בשביל זה. הייתי אומר את זה גם בלי הרמב״ם. אם הייתי חושב על זה. לא. מה לא ברור?
לא הבנתי את ההבדל חולין למלכים.
הבנת למה למקשר המחוקק לא מעניין אותו מה שכותב הרמב״ם בהלכות מלכים?
כן, המחוקק החילוני.
כן.
אבל המחוקק הדתי כן מעניין אותו.
ברור. אז מה שכתוב בהלכות מלכים זה היסוד שמעניין רק את המחוקק הדתי, לא החילוני. מה שכתוב בפירוש המשנה זה היסוד שמעניין את המחוקק החילוני, שהוא נכון גם להלכה. מה מעניין את המחוקק החילוני? התיאוריה של ההלכה. למה באמת ההלכה מחייבת? בגלל הציווי בסיני. זה הסבר תיאורטי. מכוח מה אני כדיין יכול להעניש אותך אם אתה עברת להלכה. כי יש לי סמכות מכוח הציווי שקיבלתי בסיני. וגם עליך הייתה חובה לציית כי היה לך ציווי בסיני. אז זאת שאלה של הצדקה שהמחוקק או השופט מקבל מהגרונד נור. הרמב"ם הלכות מלכים אומר לי איך מקיימים מצוות. איך צריך לפעול כדי שהמצווה תחשב כמצווה, לא הסבר תיאורטי למה יש סמכות או למה צריך לקיים. זה לא תיאוריה, זה פרקטיקה, זאת הוראה הלכתית. בפירוש המשנה בחולין זה לא יכול להופיע ביד החזקה, כי אין לזה שום משמעות הלכתית. זה רק הצדקה בתיאוריה ההלכתית. למה התיאוריה ההלכתית מחייבת? כי יש ציווי, לכן הגרונדנורם למשל, לא יופיע בספר החוקים.
אבל החקיקה נובע
בספר החוק, שנייה אחת, בספר החוקים לא יופיע שצריך לציית לחוקי הכנסת, נכון? זה הסאבטקסט שאומר שהם בלי זה, אין משמעות לספר החוקים. האם זה יופיע בספר החוקים, אני אשאל את עצמי ולחוק הזה עצמו למה אני אציית? בגלל שיש יסוד שצריך לציית לחוקי הכנסת, היסוד הזה כתוב בספר החוקים. אני שואל, אבל למה לציית לספר החוקים? לכן בהגדרה זה יסוד שלא יכול להופיע בספר החוקים. לכן מה שכותב הרמב״ם בפירוש המשנה, מופיע בפירוש המשנה, לא ביד החזקה. מה שמופיע ביד החזקה זאת אמירה הלכתית. זאת אמירה שאומרת שאם אתה לא מקיים את זה, אם אתה אחד העם, לא שמרת שבת מימיך. זה לא כתוב בפירוש המשנה בחולין.
אבל זה נגזר...
המשנה בחולין לא כתוב את זה, שאחד העם לא שמר שבת אף פעם. זאת אמירה הלכתית. בסדר? מובן, אליהו.
כן, אבל הפרקטיקה נובעה מהתיאוריה. אז המקור של...
ביסוד שתי האמירות, יש את אותה טענה, שהיה ציווי בהר סיני ושהוא מחייב. ברור, אבל האמירה, אבל יש לה שתי השלכות שונות, השלכה אחת על התיאוריה של ההלכה, והשלכה שנייה על הפרקטיקה של איך מקיימים הלכות. העובדה היא עובדה, שהצטווינו בסיני ושהציווי הזה מחייב, זה ברור, אבל יש לה שתי השלכות שונות, אחת מהן מעניינת כל מערכת משפטית בעולם, והשנייה מעניינת רק את ההלכה. בסדר?
שאלה, הרב, שאלה על יד, לא על היסוד הזה, אבל קשור לזה. אתה דן על באיזה תוקף אנחנו מקיימים מצוות, באיזה תוקף בני יעקב קיימו את גדעון השה?
לא בגלל מצווה. לכן, למשל, זה באמת שאלה קשה, הרשב"א בחידושי האגדות לברכות מאיר את זה, כי בעצם גדעון השה הוא דוגמה חריגה מאוד ללאו. אנחנו יודעים מחז"ל שישמר פן ועל, זה תנאי בשביל שהדבר מסוים יחשב כלאו, נכון? צריך להיות כתוב לשון מצווה או אוסרת, תשמר פן יעלה על דעתך בלי על וכו' וכו', או לא תעמוד על דם רעך, כן, המילה שהיא ציווי שאוסר חייבת להופיע בתורה כדי שהדבר יהיה אליו. מה כתוב בגדעון השה? על כן לא יאכלו בני ישראל את גדעון השה עד עצם היום הזה. הלא שמופיע שם הוא לא לא אוסר, הוא לא מתאר. מתאר, מה עשו בני ישראל? היה להם מנהג באותו זמן שהם לא אכלו גדעון השה באותו זמן. אז איפה עליו? הרי בלי שיש ציווי בתורה, אין לאו. הרמב״ם בשורש השמימי כותב שאנחנו לא מונים את שלילות הציווי, שלילות החיוב.
שלילות החיוב, כן.
כן, זה פסוקי חיווי, בגלל זה לא מונים אותם, זה שלילות החיוב. מה זה אומר?
שאם יש לך משהו עשה, אז אתה לא מונה את הלא אתה
עשה. למשל, הוא מביא שם דוגמה על עמה עברייה שלא יוצאת בראשי איברים. שבעבד כנעני, אם אתה פוגע באחד מ-24 ראשי איברים, הוא יוצא לחופשי. בעמה עברייה אין את זה, וגם בעבד עברי, אין את זה. עכשיו, כשהתורה שוללת את הדין של יציאה בראשי איברים מעמה עברייה, זה לא נמנע בתור לאו, למה? כי התורה לא אוסרת פה משהו. היא רק אומרת שהדין ההוא לא חל בעמה עברייה. היא שוללת, היא לא אוסרת. הלא שמחולל לאו, זה לא כזה שבא לאסור. זה לא לא שמתאר משהו, שמתאר עובדה שלילי. זה לא לאו. עכשיו פה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גדעון השה, זה הלא יאכלו בני ישראל, זה מתאר מה הם עשו. איך הדבר הזה הפך ללאו? זה פלא בעיניי, אגב, שאף אחד כמעט לא מעיר על זה, חוץ מהרשב"א ההוא, שהוא אומר משהו שאני לא זוכר, אבל לא מאוד משכנע. עכשיו, אין לי תשובה טובה לזה, אבל שימו לב איך זה משתלב היטב במרקם שתיארתי כאן. כי מה שהתורה מתארת שם הוא באמת לא מצווה. מה שבני ישראל עשו שם, זה רק היה מנהג, לא לאכול את גדעון השה. הם עוד לא הצטוו, אם הם לא הצטוו, אין מצווה. אז רק מנהג, ככה הם נהגו, לא לאכול גדעון השה. באה התורה בהר סיני וחוזרת על זה, ושם זה מתפרש כמצווה. למה? לא יודע, אבל שם זה מתפרש כמצווה. כך אומרים לנו חכמים, עכשיו זה הפך למצווה. לכן שם, למרות שזה רק תיאור, אין שם שום איסור, ובכל זאת פתאום זה הפך ללאו. כי זה הפך לאליו לא בגלל שם, זה הפך לאליו בגלל החזרה בסיני. מה שכתוב שם זה רק מתאר מה בני ישראל נהגו לא לעשות, זה הכל.
אז מי שהיה מל צריך חטף את דם ברית בהר סיני?
לא שומע?
מי שהיה מל במצרים היה צריך עוד חטף את דם ברית בסיני?
כן, לפני שהצטבנו. זה לא היה בדיוק בסיני, זה היה קצת לקראת מעמד הר סיני, אבל כן, okay. כחלק ממעמד הר סיני, אנחנו יודעים, זה הרי מעמד הכניסה לברית, משם לומדים את הלכות גירות, כן, נכון, ברור. זה בדיוק אותו יסוד. התמונה שבעצם עולה כאן, עוד פעם אני חוזר, זה מה שאני רוצה לחדד כל הזמן מכל הכיוונים, שברמב"ם באופן ממש עקבי בהלכות תשובה, בהלכות עבודה זרה, בהלכות מלאכים, בפירוש המשנה בחולין, בכל מקום, רואים בצורה מאוד מאוד עקבית, מבחינת הרמב"ם אין משמעות לאמונה אלא אם היא באה לידי ביטוי מעשי, ואין משמעות למצוות אלא אם כן הם באו מתוך האמונה והמחויבות לציווי בסיני. המקף הוא התמצית של האמונה. לכן יהודים כאלה מסורתיים, או לא יודע, או אחד העמים כאלה, או אני לא יודע בדיוק מה, מסורתיים ואחד העם זה שני הפכים. המסורתיים זה כאלה שמאמינים אבל לא מקיימים, ואחד העם זה כזה שמקיים אבל לא מאמין. הצד השווה לשניהם זה שאצל שניהם אין מקף. כי הם לא מבינים ששני הצדדים של המקף צריכים לבוא ביחד. ולכן מה ששניהם עושים לא שווה כלום. הנקודה נוספת שעולה בהקשר הזה, זה הרמב״ם בשמונה פרקים, ושם הרמב״ם מדבר על, זאת אומרת, שם זה מקור של לכאורה סותר את מה שאני אומר כאן. כי הרמב״ם שם בפרק השישי, מדבר על השאלה, מה עדיף, המושל ביצרו או המעולה? זה התרגום לעברית, אני לא יודע איך זה היה במקור, המונחים האלה קצת, הייתי אומר כובש את יצרו, לא משנה, בכל אופן זאת הדילמה שהרמב״ם מציב שם. הרמב״ם אומר, הנה אני משתף את זה, לא נקרא את הכל אבל רק כדי שתתרשמו. אמרו הפילוסופים, כן, זה בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות והוא מתאווה למעשה הרעות ומשתוקך להם, והוא נפתל עם יצרו ומתנגד במעשהו, למה שיראו אליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו, הוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתם. זה מה שנקרא המושל בנפשו, זאת אומרת זה מישהו שעושה רק טוב, ונמנע מלעשות רע, אבל כל הזמן הוא צריך להתמודד עם יצרים, יש לו יצרים לעשות רע, הוא מתגבר, הוא עושה רק את הטוב, ויש לו יצרים לעשות רע. זה נקרא המושל בנפשו. כנגד זה יש טיפוס הפוך, אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשהו, אחר מה שיראו אליו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות והוא מתאווה ומשתוקק להן. כן? המעולה זה מישהו שהנטייה הטבעית שלו זה לעשות טוב, לא רק את הדבר הרע. אומר הרמב״ם, הוא בהסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. כן, מי שיש לו נטייה טבעית לעשות טוב, הוא אדם יותר, במעלה רוחנית יותר גבוהה, מאשר מישהו שיש לו יצר הרע, הוא רק מתגבר, הוא תמיד מתגבר, הוא עושה טוב, אבל הוא רוצה לעשות את הרע. אז הוא עדיין, יש לו מקום להשתפר, הוא לא מושלם. זה הפילוסופים. וכנגדם חכמי ישראל אומרים, דיברתי על זה פעם, כשדיברתי על השאלה, האם יש משמעות לשיקולים פילוסופיים. כן, חכמי ישראל אומרים, שאל תאמר אי אפשי לאכול בשר חזיר, אלא אפשי ואפשי, ומה אעשה? ומי שבשמיים גזר עליי, אני כבר לא קורא עכשיו, עכשיו אני רק אומר במילים שלי. אז מה זה אומר? שהמושל בנפשו יותר טוב מהמעולה. לא מישהו שנמשך לא לאכול חזיר, לא רוצה לאכול חזיר, זה דוחה אותו. להפך, מישהו רוצה לאכול חזיר, אבל הוא מתגבר. אל תאמר אי אפשי לאכול בשר חזיר. וכן הלאה, זה אומר, יש פה סתירה, פילוסופים אומרים שהמעולה יותר טוב, וחכמים אומרים שהמושל בנפשו יותר טוב. אז זה הערתי כבר פעם, שמה היו אומרים בזמננו. אוקיי, אז הפילוסופים טועים. מה השאלה עכשיו? אפשר לסגור את הפרק. יש עוד הרבה טעויות. הרמב״ם לא, הרמב״ם אומר, אם זו סברה נכונה, אז אין דבר כזה פילוסופים טועים. אז יש פה סתירה וצריך ליישב אותה. כי הסברה היא סברה נכונה. זה לא הדומינם, זה לא בגלל שהפילוסופים אומרים. מה שהפילוסופים אומרים זה אינדיקציה לכך שהסברה אומרת את זה. ואז השאלה היא, אז מה לעשות עם זה מול, מול האמירת חז"ל? ועל זה אומר הרמב״ם שיש הבדל בין מצוות שכליות למצוות שמעיות. מצוות שכליות, מה שהמוסר מחייב, ההיגיון מחייב, שם עדיף המעולה. במצוות שמעיות עדיף המושל בנפשו. ובאמת אם תסתכלו בכל הדוגמאות שחז"ל הביאו, אתם רואים? הוא אמרם, רבן שמעון בן גמליאל אומר לו, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערווה, אלא אפשי הוא מה יעשה, ומי שבשמיים גזר עליי. כל הדוגמאות פה הן דוגמאות למצוות שמעיות, לא מצוות שכליות. במצוות שמעיות עדיף המושל בנפשו. במצוות שכליות עדיף המעולה. זאת טענתו של הרמב״ם. עכשיו אני שואל, איך הדבר הזה מתיישב עם התמונה שתיארתי עד כאן? לכאורה הרמב״ם אומר כאן, לפחות לגבי המצוות השכליות, שעדיף לעשות אותם מתוך מוטיבציה פנימית, מאשר מתוך הכניעה לציווי של הקדוש ברוך הוא, והכיפוף של היצרים שלי. נו, אז איך זה מתיישב עם מה שהוא כותב? עכשיו תגידו, זה רק במצוות השכליות. נו, אבל בהלכות מלאכים, הרמב״ם כותב את זה דווקא על המצוות השכליות. הרי זה מצוות בני נוח, שהדעת נוטה להן. ושם הרמב״ם כותב, ששם אתה צריך לעשות את זה בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני, לא בגלל הכרי הדעת. אז הוא אומר את זה דווקא על המצוות השכליות, והסברתי שזה בדווקא על המצוות השכליות. כי במצוות השמעיות, אין סיבה לעשות את זה בגלל הכרי הדעת, כי זה הכרי הדעת לא אומר את זה. רק במצוות השכליות, יש הווה אמינה כזאת. לעשות את זה בגלל הכרי הדעת. אז יש פה ממש סתירה חזיתית. אז קודם כל, נדבר על המצוות השמעיות. במצוות השמעיות, אנחנו כבר רואים שיש באמת איזשהו מימד לעשות בגלל הציווי. הנטייה הטבעית שלי היא לא כזאת, אבל לעשות בגלל הציווי. מה קורה במצוות השכליות? במצוות השכליות הרמב״ם לא כותב בשום מקום בפרק הזה, שצריך לעשות אותם בגלל הנטייה הטבעית. זה הוא לא כותב. מה שהוא כותב זה שהאדם מעולה, יש לו גם נטייה טבעית לעשות אותם. אבל אני אשאל אותו, למה אתה עושה את זה? בגלל הציווי בהר סיני. במקביל, גם הנטייה הטבעית שלי היא נטייה טובה. הוא גם מחסידי אומות העולם וגם מחכמיהם. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, כשהוא עושה את הדבר הזה כמצווה, הוא עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. כי אחרת זה לא מצווה. רק תגידו, בסדר, אז יש עניין דווקא לפתח בתוכי את היצר הרע, כדי שאני אתגבר עליו ואני אעשה את זה בגלל המצווה. זאת אומרת, הרמב״ם, לא, מה פתאום? יש גם עניין להיות בן אדם טוב. תהיה גם מחסידי אומות העולם וגם מחכמיהם. אז אתה האדם הכי טוב, ולכן אתה צריך גם שתהיה לך נטייה טבעית לעשות טוב. זה האדם המושלם. אבל אם בבוקר תתעורר איזה בוקר אחד שלא יבוא לך עם הנטייה הטבעית, אתה תעשה את זה או לא? אם תעשה את זה, זה אומר שלמרות שיש לך נטייה טבעית, אתה לא עושה את זה בגלל הנטייה הטבעית. אתה עושה את זה בגלל הציווי. ואז אין בעיה שיש לך נטייה טבעית, זה בסדר גמור. אז אתה גם אדם טוב, ואתה גם עושה מצוות. אתה גם מחסידי אומות העולם וגם מחכמיהם. זה האדם השלם. אדם שהוא רק מחסידי אומות העולם, אבל לא מחכמיהם, הוא גם אדם לא שלם. כי אין לו נטייה טבעית לעשות טוב, עדיין בנפש שלו הוא מתאבה לעשות רע. אבל הוא עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, הוא דוס, כן, הוא צדיק, הוא מקיים מצוות, אבל הוא לא אדם טוב. ואדם שלם צריך להיות שניהם, לא אחד מהם, לא אף אחד מאחד מהם. הוא צריך להיות שניהם, גם דוס וגם אדם טוב. זה מה שאומר פה הרמב״ם. ולכן אין שום סתירה. כי אין זה מה שאומר כן העגל טל בהקדמה, שהוא אומר שמה שרבים טועים מדרך השכל, וחושבים שמי שנהנה מלימוד תורה זה נקרא לימוד לא לשמה. אין לכם טעות גדולה מזו. ברור שההנאה היא חלק מהמצווה, והיא גורמת לנו ללמוד יותר טוב, ולהבין יותר טוב, ולהפנים יותר טוב. אני מוסיף כן, יש ברכה כל בוקר, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. אנחנו רוצים שזה יערב לנו. אז אומר העגל טל, ברור שאין שום פסול במישהו שנהנה מהלימוד שלו. אבל במשפט הבא הוא אומר משהו שאנשים פחות מכירים, שאם מישהו לומד בגלל ההנאה, אז זה באמת לימוד לא לשמה. זאת אומרת, אין עניין לוותר על ההנאה, אבל אתה צריך כן להקפיד, שלמרות שיש לך הנאה וכדאי שיהיה לך הנאה, לא תעשה את זה בגלל ההנאה או בשביל ההנאה. אתה צריך לעשות את זה בגלל שיש ערך ללימוד תורה, לעשות האמת מפני שהוא אמת. ויחד עם זה אתה רצוי מאוד ליהנות ולשמוח ולהבין, ככה הדברים יותר מדברים אליך. זה בדיוק במקביל למה שקורה כאן. להיות גם מחסידי אומות העולם וגם מחכמיהם. לא לוותר על הנטייה הטבעית, אבל לא להיות שבוי של הנטייה הטבעית. לא לעשות את זה בגלל הנטייה הטבעית. אלא לעשות את זה בגלל שאני החלטתי. לעשות את האמת מפני שהוא אמת. בנטייה הטבעית זה מצוין, זה יעזור לי, זה הופך אותי לאדם יותר טוב, אז לכן זה משלים את האישיות שלי. אבל זה לא המוקד, זאת לא המוטיבציה שבגללה אני פועל. ולכן גם שהרמב״ם כותב כאן לא סותר בשום צורה את התמונה שראיתי, שראינו במקורות שלו עד כאן.
האם יש הבחנה בין לשמה ובין קיום מצוות מתוך אמונה, בגלל האמונה?
שמעתי עוד פעם, לא שמעתי טוב.
האם יש הבחנה בין המושג לשמה ובין קיום מצוות בגלל האמונה?
לא, אני חושב שזאת המשמעות העמוקה של לשמה.
אז למה מתוך שלא לשמה בא לשמה?
רואים, יש ערך בלא לשמה. לא לשמה זה לא דבר מבוטל. אבל זה עדיין לא מצווה במשמעותה המלאה, רק לשמה זה מצווה במשמעותה המלאה. זה לא אומר שאם אתה עושה את זה לא לשמה, אז אין ערך ואל תעשה בכלל. כמובן יש גם רמות בלא לשמה. יש מצב שבו אתה באופן, במוטיבציה הבסיסית אתה עושה את זה בגלל המחויבות של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא נוכח במודעות שלך, או לא מספיק נוכח במודעות שלך, יש רמות שונות של לשמה. והתוספות מחלק הרי בין מי שעושה דברים בשביל לקנטר לבין מי שעושה דברים סתם לא לשמה. יש רמות שונות שלא לשמה.
אפשר, אני חושב שאפשר לשלב את זה גם עם השאר. הסג אומר לגבי למה בכלל נצטרבו מצוות שכליות.
שמה, עוד פעם?
הרס"ג, הרס"ג הגאון, שואל למה נצטרבו מצוות שכליות. אז הוא אומר, זה שלמשל, כן, זה שאסור להרוג, לרצוח, זה המעולה יודע, כן, אדם המעולה יודע. אבל מה גדר המצווה, איפה כן, איפה לא, למה המלאק כן, למה מיטת בית דין כן וכולי, בשביל זה היה צריך לצוות.
אז אני הייתי מנסח את זה אחרת. אני הייתי אומר, אפילו אם אני יודע את כל הגדרים, אבל מה שהמעולה עושה, זה לכל היותר התנהגות מוסרית. אבל עכשיו אני שואל איפה המבט הדתי. כשאני אומר שאסור לרצוח, אני אומר פה שני דברים, א', לא מוסרי לרצוח, ב', זאת עבירה דתית לרצוח. ובשביל להפוך את זה לעבירה דתית צריך ציווי. בלי הציווי זה היה עבירה מוסרית. ולכן למשל, גם יש זה דיברנו בסדרה על הלכה ומוסר, כאשר יש הרי הבדלים בגדרים בין איסור רציחה המוסרי לאיסור רציחה הדתי. מצמצם הדבר אצל האש, גרמה, כן, וכל מיני דברים, מצמצם ומקרב הדבר אצל האש וכו', וגרמה והכל, ואנחנו רואים שיש פטורים באיסור רציחה. מבחינה מוסרית אין שום הבדל, אתה רוצח לגמרי. כי הלא תרצח לא בא להגיד את הצו המוסרי. הוא בא לצו המוסרי, אני יודע גם בלי זה. זה המצפון שלי אומר, ההסברה שלי, ההסברה המוסרית שלי אומרת. הצו הדתי בא להגיד שיש פה גם איסור דתי, חוץ מהאיסור המוסרי. אבל האיסור הדתי יש לו את ההגדרות שלו, הוא לא חופף להגדרות של האיסור המוסרי. שני מישורים שונים לדעתי.
הרב, לפי העגלי טל, זה שהתאמץ וזה שלא התאמץ, מי יותר טוב?
יכול להיות שמי שיתאמץ יקבל שכר, כי לפונקציה הרע אגרה. אבל המעלה הרוחנית שלך יותר גבוהה אם אתה שמח בלימוד תורה. כי זה נכנס לתוכך יותר טוב, אתה מבין את זה יותר טוב, אתה מפנים את זה יותר. זה לימוד באיכות טובה יותר.
ומי שהבין ומי שלא הבין? ומי שלא הבין יתאמץ מאוד.
מי שלא הבין זה, אז הוא יתאמץ, אז הוא יקבל שכר על ההתאמצות, אבל מצווה הוא לא קיים. המצווה זה להבין. ללמוד זה לא למלמל. לא יודע מה עשיתם בליל שבועות, יש כאלה שחושבים שיש שם מצווה למלמל. אין מצווה למלמל, יש מצווה ללמוד.
הרב.
מי שממלמל יכול להיות שהוא מתאמץ. הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר על המאמץ, כל הכבוד, אבל הוא לא למד תורה.
לא כמו דברי תורה.
הוא יכול להרים משקולות במקום זה. זה גם לא פחות מאמץ.
הרב,
כן?
אם אתה אומר שכל הפסוקים הם פסוקי ציווי.
לא שומע? אתה בקול רם, אני לא שומע.
כן, אם אתה אומר שהפסוקים הם פסוקי ציווי, שאני צריך את האסור לצורך מבחינה דתית, שיהיה בו ערך דתי של ציווי. אז לא הבנתי את פשר השאלה בגמרא של למה לקרא סברי.
למה לקרא סברה הוא לא נאמר על הלכות מחודשות?
בגלל הציווי.
לא נאמר על הלכות מחודשות, נאמר אך ורק על פרטים במצוות קיימות. יש לי מאמר על מעמדה של הסברה בהלכה, נמצא באתר, שם אני מפרט את זה מאוד, אתה יכול להסתכל שם.
וכן, ועוד שאלה, לדעתך, האם מחד המסורתיים ומאידך אחד העם, האם הם בכל זאת שומרים על הזהות היהודית שלהם?
כן, אז זאת עובדה, זה לא שייך לדעתי. ברור שכן. השאלה אם זה מצווה, אז אני מדבר רק על השאלה הזאת. האם יש לזה איזשהו ערך לאומי, אולי הילדים שלהם ישמעו השלכות? כל זה יכול להיות נכון, לא קשור. אני מדבר כרגע על השאלה העקרונית, האם זה קיום מצווה. התשובה היא לא.
עוד שאלה. לגבי אבדת גוי, יש בשולחן ערוך שאסור להחזיר לו מפני שאתה מראה שאתה עושה את זה בגלל שזה סביר ולא מפני המצווה. ראיתי כל מיני רבנים שלא מתלהבים מזה, שטוב באמת להחזיר.
אני חושב שמה שכתוב שם, הרי בסופו של דבר להחזיר אבדה לגוי, זאת אומרת, האיסור להחזיר אבדה לגוי זה בגלל ההתנהלות הלא אנושית של הגויים דאז. המאירי הידוע שהיום הגויים מתנהלים אחרת. ואז אומר השולחן ערוך, אם אתה מחזיר להם אבדה, אז אתה עושה זה בגלל אחרי הדת, אבל אתה עושה משהו שהוא לא נכון. זה הבעיה. זאת אומרת, ההתנהלות בגלל הלב שלך בעצם גורמת לך לעשות משהו לא נכון. זה מה שלא בסדר. אבל אם אתה מחזיר אבדה לגוי נאור, גוי בימינו, אז נניח אפילו שאתה לא חייב, לפי המאירי אתה ממש חייב. אבל נגיד שאתה לא חייב. אבל ודאי שפה אין שום בעיה. אתה מראה שאתה מתנהל מוסרית אחרת, לפי זה, למה להחזיר אבדה אחרי יאוש זה לא בעייתי? זה כתוב בשולחן ערוך. שמחזירים אבדה גם אחרי יאוש, ודעת חכמים לא נוחה ממי שלא מחזיר אבדה אחרי יאוש, ברמה מביא שאפילו קופים על זה. למה זה לא מראה שאני מתנהל על פי הלב שלי ולא על פי ההלכה? למה זה לא אסור? לא רק לא חובה, אסור. התשובה היא, כי להחזיר אבדה אחרי יאוש זה מעשה שהוא ראוי. אז גם אם אני עושה את זה בלי ציווי הלכתי, אין בזה בעיה. איפה הבעיה נוצרת? כשאני עושה מעשה בעייתי בגלל הלב שלי. כשההלכה אומרת לי לא לעשות את זה ואני עושה את זה, זה בעייתי. אז במקום שבו הגויים מתנהלים כמו בני אדם נורמליים, כמו בימינו, ודאי שצריך להחזיר להם עבדות. ודאי שאין בזה שום איסור. להפך.
אני לא יודע אם דיברת על זה במוסר והלכה, אבל יש את הדיון המפורסם בין לאכול בשר אדם ללאכול בשר...
הרב עמיטל, כן.
הרב עמיטל ורב ליכטנשטיין. אז איך אתה מפרש לפי זה?
אז אני אומר, זה בעיניי ערכים אסתטיים. ערכים אסתטיים, אני לא רואה שום בעיה באכילה בשר אדם.
לא, מה אתה אומר?
שיהיה לך בתיאבון, אכלו ענבים והסבאו.
נניח שנפל, שמטוס נפל, וכדי לשרוד, צריכים לאכול או את זה או את זה. אז מה גובר?
אני הייתי אוכל בשר אדם. אם הייתי מחזיק מעמד, יכול להיות שהייתי מקיא. ואז זה לא עוזר לי, כי זה לא יעזור לי להחזיק מעמד. אבל ברמה העקרונית הייתי אוכל בשר אדם. אני לא רואה בזה שום בעיה. זה ערך אסתטי, זאת אומרת, זה לא, זה דוחה, זה לא, זה בת השקצו, הייתי אומר אפילו. אבל זה לא ערך אתי. במי אתה פוגע? מה הבעיה? ואיסור הלכתי, להתיר איסור הלכתי בשביל זה, אני לא מסכים בכלל לאמירה הזאת של הרב עמיטל. לפי הרמב״ם, אגב, זה ביטול עשה, טוב, זה ביטול עשה. אז יש פה איסור הלכתי גם, אבל נגיד לצורך הדיון, לפי השיטות המקובלות, שאין פה ביטול עשה. אז בקיצור, מישהו מכם שמתכנן לנפוח את נשמתו על ידי, שלא יעשה את זה פה בסביבה. או שידאג שיהיה לי אוכל כשר על יד. עוד מישהו?
תודה, מיכאל.
אני שומע, לא שומע, חלש מדי.
שומע עכשיו, אדם שמקיים מצוות, ייקח הוראה בבית אבא ובבית סבא.
האבא וסבא?
כן, הוראה בבית שמקיימים מצוות, גם הוא עושה את זה ככה. לא למד הרבה, לא לומד.
אוקיי.
הוא מטף אותה בידיו. מה הרב אומר על זה?
אני שואל אותו, האם הוא מאמין בקיומה של הקדוש ברוך הוא ומקיים מצוות בגלל זה? בלי להיות פילוסוף גדול, מה הוא חושב? לא אכפת לי אם זה בגלל אבא שלו, סבא שלו, או בגלל הפרח שבגנו. השאלה היא, בסופו של דבר, האם הוא מאמין בקיומו של הקדוש ברוך הוא ובמחויבות לציווי שלו. אם כן, זאת מצווה, אם לא, אז לא. לא, אני לא אומר שאתה חייב להיות פילוסוף. אני אומר שאתה כן צריך להאמין בקדוש ברוך הוא ולהבין שהציווי שלו מחייב אותך. זה מה שהרמב״ם כותב, זה לא אני. הרמב״ם כותב את זה.
רק הרב, נכון שאני לא צריך להיות מודע בכל מעשה המצווה שלי,
לא,
שאני...
לא, זה כמו מצוות צריכות כוונה.
אז מתי אתה אומר שמישהו עושה מצוות בגלל שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא? אתה צריך לשאול אותו?
לא, לא, תשאל אותו, אני לא יודע, לא בוחן כליות ולב. בן אדם שיבדוק את עצמו.
בסדר, אז בן אדם שעושה את המצווה בלי המודעות שהוא עושה אותה בגלל...
אז זה תלוי במחלוקת מצוות צריכות כוונה או לא. דיברנו על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, כן, שבן אדם הולך לבית הכנסת, ממלמל והולך הביתה. אני בעיניי זאת מצווה, מצווה, כי הרי הוא מגיע לשם בגלל המחויבות, לא משנה שאין לו כוונות לצאת ידי חובה והכל. אז לגבי מצוות צריכות כוונה, יש עדיין מקום לדון, כי אין לו כוונה, אבל מצוות צריכות אמונה, זה ודאי יש אצלו.
כן, אבל מצוות צריכות אמונה, במודעות או גם בלא מודעות?
לא, לא. אמונה זה לא משהו שבהכרח במודעות, אמונה הכוונה הוא אדם מאמין, באופן עקרוני, אתה שואל אותו, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אומר כן, לא משנה אם כרגע אני חושב על זה שאני מאמין, מה זה חשוב? אם אני לא חושב כרגע על חוק הגרביטציה, אז אני לא יודע את חוק הגרביטציה? אני יודע אותו, כרגע אני לא חושב עליו, זה לא משנה. עוד מישהו? אוקיי.
תודה רבה.
שבת שלום.
שלום, תודה.